שלום. אנחנו צריכים לסיים היום את האין היה שהתחלנו בשבוע שעבר על בקשתו, תפילתו של חזקיה המלך. והטוב בעיניך עשיתי, כשהגמרא מפרשת שני פירושים, ששמח גאולה לתפילה או ואו שגנז ספר רפואות. ובקצרה נזכיר מה שראינו בעין היה, שישנן שתי רמות בביטחון, ולפי זה נגזרות שתי הנהגות לפי הנדרש. הנהגה טבעית או הנהגה ניסית. כולם מודים שההכרה בהשם, האמונה וממילא הביטחון בו, הם המטרה. השאלה היא באיזה מצב אנחנו נמצאים, באיזו רמה ההכרה שלנו, וממילא הנהגת השם איתנו. יש שאנחנו לא מספיק בדעה מפותחת, מעין תקופה של ילדות, של קטנות הדעת, ואז אי אפשר לצפות לתפיסה אמונית משוכללת, מפותחת, עילאית, ואז הנהגה של נס היא בבת אחת פוקחת את העיניים, שהנה יד השם פועלת, ריבונו של עולם מנהל את העולם, מה שלא ראינו בדרכי הטבע, אנחנו רואים פתאום בפריצה כזאת של הערה ניסית. אבל זה לא לכתחילה. הלכתחילה הוא כשהעם, כשהיחידים מתרוממים להכרה שגם המערכות הטבעיות אין להם קיום ועמידה וכישרון ויכולת ללא יד השם. זאת ראייה אמונית יותר מפותחת, כי לראות נס ועל פיו להאמין בריבונו של עולם, זה כל תינוק יכול. אבל להיות עם שכל מספיק מבוגר, שרואה את השגחת השם ואת היכולת והסיוע האלוקיים על כל צעד ושעל טבעיים, זו כבר מדרגה עליונה של אמונה וממילה של ביטחון על ריבונו, בריבונו של עולם, שלא מזקיקים את ההנהגה הניסית, וממילא מייתרים את הנס. ולשם אנחנו צריכים לשאוף. והסוגיה הזאת נבחנת, כפי שהרב אומר לקראת סוף הפסקה הזאת, בדברי הרמב״ם, במחלוקתו עם רש"י, ועוד ראשונים, בפירוש של והטוב בעיניך עשיתי שגנז ספר רפואות. כי הגמרא אומרת שישה דברים עשה חזקיה המלך, על שלושה הודו לו חכמים ועל שלושה לא הודו לו. הוא גנז ספר רפואות והודו לו. אז מה זה הספר הזה? למה הוא גנז אותו? ולמה חכמים הודו לו? אז יש לפנינו דף שהכותרת שלו פירוש המשניות לרמב״ם. כי הרמב״ם פה העריך. והוא כתב, מה שלא כתוב אצלנו פה, שיש תועלת בדבר, לכן הוא מעריך. אומר הרמב״ם, ספר רפואות היה ספר שהיה עניינו להתרפות בדברים שלא התירה תורה להתרפות בהם. כמו הדברים שחשבו בעלי הצורות. צורות זה עשיית דברים כאלה או אחרים שעניינם עבודה זרה. והוא, כי יש אנשים חכמים בחוכמת הכוכבים, כישרוניים בזה, ועל פיהם, על פי אותם חכמים, יעשו צורה לעיתים ידועים, או על פי חוכמת הכוכבים יעשו, ויועילו או יזיקו לדברים ידועים, וזו הצורה, הצורה נקראת בלשון יוון, תלסם, משהו כזה. ואומר, כי הצורה שהיא נעשית כזו התכונה היא טובה לכל יפלוני, וכיוצא בו מן הדברים המתאים. כלומר, היה מי שחיבר ספר שבו הוא ריכז את מה שעושים החכמים בחוכמת הכוכבים, שהם ממליצים לייצר דברים כאלה, צורות כאלה, שהם יועילו למחלות או למצבים מסוימים. ומחבר זה הספר לא חיברו אלא על דרך החוכמה בטבע המציאות, לא על דרך שיעשה אדם פעולה ממה שנכתב באותו הספר. וזה מותר. אומר הרמב״ם לסנגר, מי שכתב את הספר, ספר רפואות, הוא לא כתב אותו הלכה למעשה, אלא תיאוריה. הוא כנראה ידע בחוכמת הכוכבים, או שהוא תשאל חכמים בחוכמת הכוכבים, ואז הוא נתן לנו אינפורמציה, לפי דעתם של עובדי הכוכבים, אז אם תעשה כך וכך, או תעשה צורה כזאת, או זה, בזמן כזה, במצב כזה, זה יעזור. והרמב"ם מביא סימוכים שאם אתה נוגע בעבודה זרה, למד עבודה זרה לא על מנת לעשות, זה בסדר. כפי שהוא כותב מיד, ועוד יתבהר, כי יש דברים שמנע, לכו לטור השמאלי למעלה, שמנע השם לעשותם, והם מותרים ללומדם ולהבינם. כי השם יתברך אמר לו, תלמד לעשות, ולמדנו בקבלה, אבל אתה למד להבין ולהראות. כלומר, אפילו עבודה זרה, אסור לעשות, אבל מותר ללמוד עבודה זרה כדי להבין הלכות עבודה זרה ולהורות מה נחשב עבודה זרה. אז התיאוריה מותרת לצורך והעשייה אסורה. אותו דבר פה לגבי ספר רפואות. ספר רפואות הזה, כתיבתו הייתה לגיטימית. כי נכתבו בו דברים של חוכמת העבודה זרה. לא בשביל להתרפות על ידי הספר הזה, אלא מה? וכאשר השחיתו בני אדם דרכם, והיו מתרפאים באותן הדברים, הסירנו גנזה. כלומר, כותב הספר עשה בסדר, ביתר. חזקיה המלך ראה שאנשים מתרפאים, משתמשים, ברפואות האלה, ואז הוא גנז את הספר הזה. רפואות על פי עבודה זרה, לא על פי חוכמת הרפואה, זה איסור. יש איסור לעבוד עבודה זרה. וזה חלק מעבודה זרה. לא הרפואות הם עבודה זרה, אלא סוג הרפואות האלה של עשיית צורות, תליסמאות, דברים כאלה, זה סוג שאולי הכתיבה שלו הייתה מותרת, אבל ההשתמשות בו, השימוש בו, אסור. וזה איסור חמור כי זה עבודה זרה. לעשות איזשהו, לקחת פסל, נגיד כמו הדבר הזה, להשתחוות לו וכדומה, ולעשות אותו ככה וככה וככה, זה עבודה זרה. ככה לא מתרפים. המאמינים בעבודת כוכבים היו מתרפים עם כל מיני דברים כאלה. יש פאטה מורגנה. יש דבר כזה שנקרא, שאתה רואה לפעמים עובדי עבודה זרה, שהם משתחווים ורוקדים וקופצים, ופתאום יורד גשם או משהו, ואז הפסוק אומר, פן תלך אחריהם, כי אתה רואה שזה אולי מועיל. זה הניסיון שהיה פה. חזקיה אומר, אנחנו לא עובדים עבודה זרה, אנחנו נזהרים, ודאי שזה איזשהו ניסיון, כי אולי זה מועיל, אולי זה מועיל. לפעמים צריך להתרחק עם עבודה זרה, זה איסור חמור. זה ההסבר של הרמב״ם, ההסבר הראשון, למה הוא גונז ספר רפואות? כי בעצם, מה מונח פה בדברי הרמב״ם? בגישה שלו. הרמב״ם מתאמץ מאוד להסביר למה חזקיה גונז ספר רפואות. מה, יש בעיה ברפואה? כן. רפואה שהיא בעצם אלילות ועבודה זרה, סוג כזה של רפואה, זה אסור. אבל הוא כתב את הרפואות של העבודה זרה. הוא כתב את הרפואות של העבודה זרה. הוא לא כתב רפואות של קופת חולים כללית או מכבי או מאוחדת. הוא כתב רפואות של עבודה זרה. זה אסור. פירוש שני של הרמב״ם. ואולי שהיה ספר והיה שם רפואה לסם המוות. כלומר, לפעמים לוקחים איזשהו מנת רעל. עכשיו, והיה אומר, סם המוות פלוני, מרקחין אותו כך, ומשקין אותו כך, ויערה ממנו מן המקרים כך וכך, ורפואתו בדבר פלוני, וכשיהיה רואה הרופא את אותן המקרים, היה יודע כי אותו הסם ישקוהו, והיה נותן לו אותה הרפואה להיות כנגד הסם ולהציל ממוות. כלומר, פירוש שני, מה זה הספר? מה זה הספר רפואות? זה ספר שהוא סכנה גדולה, כי הספר הזה מתאר סוגים שונים של רעלים. והוא אומר, רעל מסוג כזה, כלומר, אתה לוקח איזה עשב כזה, ואתה לוקח אותו, יוצר לך הזיות עד כדי מוות ודברים כאלה, והספר מתאר את סוגי העשבים וסוגי ההרעלות, וממילא רופא שיקח את הספר הזה, ויבוא לפניו פתאום איזה ילד מסכן שאכל רעל, הרופא מיד יודע איזה סוג של רעל הוא אכל, הוא פתח בספר, או שכבר יודע את הספר, הוא פותח את הספר ורואה, זה הסימפטומים, הוא אכל את הסוג הזה של הרעל. עכשיו הוא יודע מה לקחת כדי לנטרל את אותו רעל. אז זה ספר טוב, אלא מה? אם אתה משתמש בו רק לרפואות זה טוב, אבל מה קרה? מה קרה? אומר הרמב״ם, וכאשר השחיתו בני אדם דרכם, והיו ממיתים, צד ימין למטה, והיו ממיתים באותם הסמים, הסירה ספרים וגנזם. כלומר, חזקיה ראה שמי משתמש בספרים האלה? העבריינים, הפושעים. בני העולם התחתון, הם רוצים לחסל אחד את השני, אז לא יכלו אז להטמין פצצות איפה שהולכים לישון, או לראות טילים. הם יכלו לשים איזה עשב בתוך המשקה, או בתוך המאכל. אז הם היו קוראים בספר הזה פטנטים להרעיל, לא פטנטים איך להציל אלה שהורעלו. אז הוא גנז את הספר. טוב, זה מאוד מובן למה הוא לא רוצה שיהיו הרעלות. אבל כנראה שחזקיה עשה איזה חשבון, ועל זה הודו לו חכמים, שעדיף לגנוז את הספר מאימת העבריינים, אף על פי שהספר יכול היה להועיל, להציל. זה עדיין צריך בזה הכרעה. לכן צריכים את הכרעתו של חזקיה ואת חכמים. אלה שני הפירושים שהרמב״ם מתאמץ מאוד להסביר, על איזה ספר רפואה מדובר, או ספר רפואות של עבודה זרה, או ספר רפואות של הרעלות, ואת זה צריך לגנוז. אבל היה אפשר להסביר יותר פשוט. אומר הרמב״ם, ואני הרביתי לך דבריי בזה העניין. לפי ששמעתי, וכן פרשו לי העניין, כי שלמה המלך חיבר ספר רפואות, כשיחלה שום אדם, כלומר איזה אדם, או יקרנו שום חולי מן החולאים, ואז היה מתכוון, הכוונה פונה לאותו הספר, והיה עושה כמו שכתוב בספר, והיה מתרפא. יש פירוש כזה? והפירוש הזה אומר, ספר רפואות, כפשוטו, מי חיבר? שלמה המלך, הוא בחוכמתו היה גם רופא, אז הוא כתב ספר רפואות, שפשוט מי שהיה לו בבית, או מי ש... או רופא שהיה לו את זה, היה לומד רפואה, ואם היה בא חולה, הוא היה מתרפא. נו, אז למה חזקיה גונז? ולמה חכמים מודים לו על זה? וכאשר ראה חזקיה, כי בני אדם לא היו סומכין על השם יתברך, הסיר אותו וגנזו. אנחנו היום בכ"ט תמוז, יום פטירתו של רש"י, רבנו שלמה יצחקי עליו השלום. הפירוש הזה שהרמב״ם מביא זה רש"י. רש"י בסוגיה שלנו אומר, שלכאורה ספר רפואות זה דבר נכון. אלא מה? כשהקדוש ברוך הוא מביא על האדם רפואה, המטרה של הקדוש ברוך הוא, שהחולה יתפלל. וחזקיה עושה הערכת מצב, רגע, ומה הוא רואה? שאנשים לא מבקשים רחמים מאת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הביא עליהם מחלות כדי שיבקשו על עצמם רחמים, או על אחרים שהם חולים יבקשו עליהם רחמים. ומה אנשים היו עושים? מיד כשהיה מתחיל לכאוב הראש, מיד כשהחום עולה, לא הולכים לרפאינו השם וירפא או לספר תהילים. מה עושים מיד? מזמינים באפליקציה תור לרופא. ואז מתקשרים, אולי אפשר להקדים, כי זה כואב לי וזה... וכו' וכו'. והם מתעסקים כל הזמן ברפואות, ומיד רצים לקופה, ומיד נעמדים שם בתור, והולכים לבית מרקחת, שוכחים את הקדוש ברוך הוא. לא מבקשים רחמים מאת הקדוש ברוך הוא. אומר חזקיה, זה לא תקין. וחכמים הודו לו. זה הפירוש שאומר הרמב״ם, ראיתי מי שפרש את העניין כך, והאמת היא שיש ספר שנקרא כל הרמז, שרבי משה זכותה, הוא פרש פירוש עצום על המשניות, והוא שואל פה על הפירוש של רש"י שאלה פשוטה. הרי אתה חזקיה וחכמים שמודים לו, גנזתם את הספר, כדי שאנשים יבקשו רחמים. אז אתה מסכן אותם. הכוונה היא ודאי טובה, שאנשים יתפללו, אבל תנסה, אם אתה רוצה שיתפללו, תלך לבתי חולים, תלך לבתי מרקחת, לקופות חולים, תשים שם סטיקרים, שים שם תהילים בזמן של ההמתנה, כדי שכשהם הולכים להתרפא, יש מספיק זמן בתור, שיגידו תהילים. אבל מה אתה עושה? לא מעביר מידע לרופאים, גונז ספר רפואות, ואז אין רפואות טבעיות, ואז כשאין ברירה, בצר לך, אז ככה אנשים מתפללים. אבל אתה מסכן את האנשים. זאת שאלה. אבל תראו את ההתקפה של הרמב״ם. אומר הרמב״ם, ואתה. נכון, זה בדיוק אותו דבר, זה קושייה עצומה, נכון. זה מה שהרמב״ם שואל. ואתה, אנחנו בטור הימני, בפסקה התחתונה, בשורה חמישית, מתחילת הפסקה התחתונה, מילה רביעית. ואתה, שמע הפסד זה המאמר, ומה שיש בו מן השיגיונות, שיגיונות הכוונה, הזיות. הפירוש הזה, אומר הרמב״ם, הוא פירוש הזוי. ואיך תשמע איך ייחסו לחזקיהו מן האיוולת. כלומר, הפירוש הזה מייחס לחזקיהו טיפשות. חלילה. מה שאין ראוי לייחס לאדם כמותו, אין ראוי לייחס כמותו טיפשות כזאת אפילו לרעויי ההמון, כלומר לשוטים מן ההמון, וכמו כן לסיעתו שהודו לו. אומר הרמב״ם, זה פירוש שמייחס טיפשות לחזקיה ולסיעתו. טיפשות שההמון הממוצע הוא לא טיפש כזה. ולפי דעתם הקל והמשובש, האדם כשירעב וילך אל הלחם ויאכל ממנו, בלי ספק שיבריא מאותו חולי חזק חולי הרעב. אם כן, כבר נואש ולא יישען באלוהיו. מה שואל הרמב״ם? אם זה הפירוש שאתה מפרש, שכדי שהאדם יתרפא, אסור לו לעסוק ברפואות טבעיות, ואז הוא חייב לפנות אל השם, אז לפי זה, כשתוקף את האדם חולי הרעב, זה חולי. אתה קם, ועוברו עוד כמה שעות, ועוד כמה שעות, ואתה מת מרעב, זה חולי. ואתה הולך וקונה בסופר לחם, או פיטה ואוכל, לפי אותו היגיון של חזקיה וסיעתו, לפי הפירוש של הראשונים שבראשם רשי, אז זה אסור. למה? כי במקום לומר לקדוש ברוך הוא, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אתה רץ לסופר וקונה את הלחם. אז זה בדיוק אותו דבר. אין הבדל בין אם אתה פונה אל הסופר לקנות לחם, לבין אם אתה פונה אל הרופא ואל בית מרקחת לקנות אקמול, לשם העניין. זה פשוט מאוד. הרמב״ם מאוד מזועזע. נאמר להם, הוי השוטים, כאשר נודה לשם בעת האכילה, שימציא לי מה שיסביע אותי, ויסיר רעבתנותי ואחיה ואתקיים, כן, הטור השמאלי, הפסקה התחתונה, כן, עודה לו, שימציא לי רפואה, ירפא את חולי, כשאתרפא ממנו. אומר הרמב״ם, למה כולם מודים שכשאתה הולך לאכול לחם, זה לא חוסר ביטחון בהשם, זה לא כוחי ועוצם ידי? כי לפני שאתה אוכל, אתה מברך, ואחרי שאתה אוכל, אתה מודה לקדוש ברוך הוא, נודה לך, וכולי, כל הברכות האלה, באמת, יש סכנה שאדם יאכל לחם, סכנה אמונית רוחנית. אבל לכן, מהתורה ומחזל, יש ברכות שהן מרפאות את הטעות הזאת. אז כשאתה אוכל לחם, זה לא חוסר אמונה, זה לא שאתה נשען על יכולותיך ולא על יכולת השם, אלא אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שימצאת החיטה, תודה רבה שימצאת לנו את הכישרון לעשות ממנה לחם ועוגיות ושאר דברים מזינים. כל המערכת הזאת היא ממך. לכן אנחנו מתפללים על הגשם, כי אנחנו יודעים שממנו הכל. אז אומר הרמב״ם, אם כך, למה להסביר כזה פירוש? שאסור ללכת להתרפא לפי חזקיה, כי אז אתה לא תודה להשם. מה פתאום? אני יודע לו, ואני מאוד מאמין שריבונו של עולם הוא זה ששלח לי את הרפואה הנכונה. תראו לדוגמה בשאלות ותשובות, ציץ אליעזר, חלק י' ז'. הוא מביא שכתב המגן אברהם, שבכל, זה לא מופיע לפניכם, אני רק קורא מדף, כל דבר של רפואה, כותב המגן אברהם, לפני שהוא לוקח אותו, יאמר, יהי רצון שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי רופא חינם אתה. זה נוסח של ברכה. אלא מה, למה אנחנו לא רגילים בנוסח הזה? כי על הלחם אנחנו מברכים לפחות פעם ביום. וזה אנחנו מקווים שתהיה לנו שפעת איזה פעם בשנה ובזה נסיים, או פעמיים. אבל למען האמת, המגן אברהם כתב את הנוסח הזה. כי רופא חינם אתה, מקורו בגמרא. אז על ידי התפילה והבקשה הזו, שמים ביטחוננו בהשם. אז מה ההבדל? אתה אומר, בגלל שזה לא שגרתי, אז לא רגילים. מסיים הרמב״ם, ולא הייתי צריך להקשות על זה העניין הגרוע, לולא שהיה מפורסם. כלומר, לצערי, אומר הרמב״ם, הפירוש הזה שאני תוקף אותו עכשיו, הוא הפירוש המפורסם. לכן אני צריך לתקוף. אז האמת שהאחרונים מסרו נפשם ליישב את שיטת רשי. הרי רשי כתב שחזקיה גנז ספר רפואות, חכמים הודו לו, מחשש שלא יבקשו רחמים מאת הקדוש ברוך. והרבם אומר, מה הבעיה? כמו שאתה מבקש רחמים ואתה מודה לקדוש ברוך כשאתה אוכל לחם, תעשה את זה גם ברפואה. הרבם ודאי שכתב ספרות, כי הוא אומר שאין בזה בעיה אמונית, כי אתה מודה לקדוש ברוך הוא ששלח לך את החוכמה, חוכמת הרפואה, ואתה מודה להשם שעשה את סמי הרפואה ואת שאר הדברים שעוזרים להתרפא. הרמב״ם, מבחינת המבט האמוני שלו, הוא כותב ספר רפואות בכיף. אבל צריך להבין לפי שיטת רש"י, באמת למה לא לכתוב. זה לא רפואות טבעיות. לכן הרמב״ם אומר, להגיד שחזקיה גנז ספר רפואות טבעי, כמו שרש"י מסביר, זה פירוש גרוע, הזוי. לכן צריך להסביר פירוש אחר. זאת אומרת הרמב״ם, חזקיה גנז ספר רפואות אליליות, או ספר רפואות של רעלים ודברים כאלה שאפשר שתצא מזה תקלה. אז האחרונים רוצים לומר, רבי יעקב אבן חביב, הכותב של עין יעקב, או לחם שמיים של היבץ, הם רוצים להגיד שיש הבדל דק בין אכילה לבין רפואה. כי בסופו של דבר, האכילה היא יותר טבעית, והרפואה היא יותר על פי רופא. ועל כן שם הטעות האמונית יכולה בהחלט להופיע יותר. החילוק דק ועדין. מה? יש הבדל. אבל יש הבדל שהנגישות של הלחם להשביע היא יותר טבעית, יותר אוטומטית, מאשר הרפואה. הרפואה... זה הרמב״ם, זה הרמב״ם. אבל האחרונים שרוצים להסביר את שיטת רש"י, יאמרו שיש איזשהו חילוק עדין, שהרפואה היא בסופו של דבר על ידי רופא. ושם מצויה הסכנה האמונית שהאדם לא ייחס את זה לקדוש ברוך הוא. פה זה פלאי הטבע, הלחם. הרפואה היא הרבה יותר טכנולוגית אנושית. הרמב״ם לא סובר ככה, הרמב״ם סובר שזה אותו דבר. שניהם זה פלאי הטבע, וממילא אנחנו מודים לאדון הטבע. טוב, בואו נראה עכשיו, הרב קוק מביא את המחלוקת הזאת בין רמב״ם לרש"י, וזה הסוף של הסיום של העין היה שאנחנו בו. חזקיה המלך הוא גונז ספר רפואות בעמוד 58 הטור הימני הפסקה התחתונה, דיבור המתחיל והנה. אז חזקיה אומר על עצמו, והטוב ביניך עשיתי, שני פירושים. ששמח גאולה לתפילה, או שגנז ספר רפואה. למה צריכים לסמוך גאולה לתפילה? אנחנו עושים את זה כל יום. פעמיים. גם הבוקר, גם בערב. כי כשבאה גאולה, ישנה סכנה של אמירת כוחי ועוצם ידי עשה לי. סמיכת גאולה לתפילה מלמדת אותנו מי באמת גואל את ישראל, ריבונו של עולם. והנה, סמיכת גאולה לתפילה זה להדביק את שם השם על הגאולה. תלמדנו כי גאולתנו תבוא רק מיד השם. ועלינו לדעת זאת. מפני שזה לא ידיעה צדדית או לא חשובה, זו מטרת הגאולה, מפני שידיעת השם הנשגבה הבאה מן הגאולה היא הנקודה התכליתית שלה. זה לא העיקר הגאולה, ובסוף יש חתימה של הקדוש ברוך הוא, אני עשיתי אותה. זה לא כך. כל עיקרה של הגאולה היא להביא אותנו לאמונה בריבונו של עולם. לכן הקדוש ברוך הוא מכניס את ישראל ביציאת מצרים, למבוי סתום, כדי שהם יאמינו בהשם ובמשה עבדו. ואין הגאולה, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. אומר הרב קוק, הגאולה, מהלך הגאולה, זה נקרא התייאשו מן הגאולה. מתוך הגאולה, התייאשו מעצמם, ויראו שהכנסנו את עצמנו למבוי סתום, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. כך נאמר בתחילת פרשת וערה, והוצאתי והצלתי וגאלתי, ולקחתי אתכם וידעתם כי אני השם אלוקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. הידיעה הזאת שהשם הוא הגואל, היא מטרת הגאולה. על כן עלינו לדעת שהגאולה היא סמוכה לתפילה ולהפקת רצון מהשם. אמנם, יש שתי אפשרויות כיצד תופיע הגאולה. גאולה בדרך הטבע או גאולה שלא בדרך הטבע. גאולה ניסית. אמנם ביותנו במעלה רמה בעבודת השם ושלמות של תפיסה אמונית. אז הגאולה סמוכה בדעתנו לתפילה, כמו שהיא באמת גם בהיותה הגאולה בדרכי הטבע והשתדלותנו. אם אנחנו ברמה אמונית גבוהה, אז גם גאולה בדרך הטבע אצלנו היא סמוכה לתפילה. ואנחנו יוצאים להילחם מתוך תפילה. רגע, אבל לצאת להילחם זה פעולה טבעית. לא, אנחנו כל כך ברמה גבוהה שמבינים ש... המלחמה והניצחון והתשועה היא להשם על ידי המאמצים שלנו. כן, כן, מיד הוא יופיע. אבל בישפל מצבנו באבוננו וריחוקנו מהשלמות של דעת השם, אז אין הגאולה סמוכה לפרחנו לתפילה, רק ביותה בדרך נס. לא תמיד גאולה בדרך הטבע אנחנו רואים בה את יד השם. ואז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים כדי שנראה אותו. על כן, חזקיה הוא נמצא במצב שכבר למדנו, במצב של שפל של אמונה. השתדל לעשות את הטוב בעיני השם. כלומר, דיינו מה שמפיק אל התכלית המוסרית. אף על פי שלפי המובן האנושי אינו טוב. חזקיה עושה פה איזשהו מעקף בגלל שברמה האנושית הטבעית עם ישראל בדורו לא מאמין. דיינו ששמח גאולה לתפילה, ובזמנו הייתה הסמיכות הזאת מחייבת למעט את ההשתדלות הטבעית לגמרי. צריך ניסים. וזה מה שחזקיה אמר. אני אין בי כוח לא לרדוף ולא להרוג, אלא אני ישן על מיטתי ואתה עושה, ובאמת סנחריב וכל אשור נפלו. עד שעלתה בידיו המדרגה העליונה של הביטחון. כשאתה רואה שבין לילה אשור וסנחריב מתים, אז אתה אומר, זה יד השם. אפילו דור כזה שהוא לא מאמין, אבל אי אפשר שלא להאמין, בנס ש-180 אלף מתים בלילה. ורבי לוי מוסיף, שחזקיה לא רק שמח גאולה לתפילה, שלא זה שהתאמץ עבור הטוב המוסרי לפי הזמן בדברים הלאומיים, אם גם במצב החיים הפרטיים השתדל להשלים את החיסרון העיקרי של ההתרחקות מדעת את השם, באופן כזה שאינו ראוי להנהגה תמידית. והוא במה שגנה ספר רפואות, והוא כדי שבקשו רחמים כדברי רש"י, אף שהרבה הרמב״ם להשיב על זה, כי השתדלות הרפואה אינה מיעוט ביטחון, כי עם תוספת ביטחון והכרה, אני חושב צריך להיות במי שהכין בחוכמתו וחסדו את השכל לחקור ואת היסודות הרפואיים להשתמש בהם. אבל בירותו ששם שמיים משתכח על ידי מעלו של החז, מצא כי יותר ירוויח העם בהטבתו המוסרית, על ידי שיתרגל לבקש את הצרכים הנוגעים עד הלב, שהיא רפואת חולים את השם על ידי תפילה, ממה שיפסיד מחיסרון החיפוש בדרכי הרפואה הטבעיים. כלומר, אומר הרב, שהמצב היה כל כך גרוע בדור של חזקיה, כפי שראינו בעניין הביטחון הלאומי, גם ברמה האישית של רפואות, הפירוש הוא כרשי, ולא שהרמב״ם לא צודק, אלא הדור ההוא יכול היה לקלוט את הפירוש של רשי, ולא את הפירוש של הרמב״ם. על כן זהו הטוב בעיני השם. הוא מקבלת מאוד לבקשתו להתרפא בדרך נס למעלה מן הטבע. הרי הפסוק הזה נאמר בהקשר של תפילת חזקיה, שהוא חולה, והוא מבקש להתפלל, להירפא מעל הטבע. למען יהיה הוא, הסיפור שלו האישי, לאות לישראל לשור לבקש את השם, כרגע אפילו במצב הזה, עד שיתרומם שכלם לדעת את השם גם כן בדרכי הטבע, שהוא כולו פועל השם ומעשה ידיו, וזו מדרגה עליונה יותר. והנה, אם נהיה זכאים, לפי זה תוכל להיות מצידנו הגאולה טבעית, ובה על ידי השתדלותנו, והניסים הם יהיו לגויים. יבואו על כל פנים להשלמת האנושיות הרחוקה בכלל מדעת השם, טרם תגלה לניסיות. כלומר, יכולים להיות ניסים כדי שאלה שלא מאמינים יאמינו. אבל אנחנו נהיה בדרגה כזאת שגם בהשגחה ובהתנהלות טבעית אנחנו מאמינים. או גם להשלים אותנו במעלה יותר גבוהה ונכבדה. שלום.